עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן ברדיו כל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן. נעסוק גם בשעה הזו במסע ומתן הקואליציוני, אבל תחילה לדרישה המשמעותית שהמפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס, מציבים באופן משמעותי ובולט במסגרת הדרישות הקואליציוניות מהליכוד, שכר הגננות. לעשות סוף לסיפור הזה, לאפליה הזו, בין גננת חרדית לכזו שעובדת בחינוך הממלכתי או הממלכתי דתי. תחילה עם אבי רבין, הכיכר השבת, שלום, ערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
השוואת שכר הגננות זה לא נושא חדש, שנים רבות אנחנו בציבור החרדי מכירים את זה היטב, גם כאן בכלי התקשורת שלנו אנחנו מעלים את הנושא הזה מעת לעת, הבעיה מורכבת מכמה וכמה שלבים, אבל הפעם נדמה שיש באמת התכנות והזדמנות לעשות סוף לעניין הזה. אז קודם כל, מהי הדרישה? מהם הפערים? בוא נעשה סדר.
אז באמת לא נוכל לעשות סדר דקות ארוכות, מדובר באמת בנושא רחב שיש בו המון סעיפים ופרטים קטנים, אבל ננסה לגעת בזה בקצרה. גננת, חוץ מהשכר המינימום, ישנם כמו בכל עבודה, כמעט שנות ותק שמוסיפות לשכר החודשי שכר, וזה החל מ-12 שנות, 15 שנות עבודה ואילך, שככל
מלבד שנות הוותק, בואו נאמר כך, נגדיר את זה, מלבד שנות הוותק, שמשרד החינוך דורש מהמפעיל, מהמעסיק של הגננת, לשלם לגננת את מלוא השכר המגיע על פי הוותק, אבל הוא עצמו, משרד החינוך, לא מעביר למעביד את השכר הזה, ולכן נוצר פער, זה אחד, ושתיים, יש גם את סוגיית ההכרה בתארים של הגננות, גם בזה גננות חרדיות מתקשות להגיע לשכר הגון, הולם יותר, למרות תארים שיש להם. ובעיה שלישית, זה שהכסף עובר בדרך אצל כל מיני ידיים.
אז זהו, נאמר מה שקרה כאן ב-2015, בבחירות האחרונות, הצליחה יהדות התורה להגן בהסכם הקואליציוני, שמנהלי הרשתות החרדיות יקבלו ממשרד החינוך תקציב לכל הגננות על פי ותק של 15 שנה, זה אומר פחות או יותר 8,600 שקל לכל גננת, גם אלו שאין להם ותק של 12 או 15 שנה. מה שקרה בשנים האחרונות, אומרות גננות רובם, גם מי שאנחנו משוחחים איתם, שהם לא קיבלו את הסכום שנחתר, 8,600, רובם עדיין אוחזות בשכר מינימום, והשאלה היא איפה נתקע הכסף בדרך. כנראה שמנהלי הרשתות החרדיות כולם כן קיבלו את הכסף ממשרד החינוך, אבל הגננות לא ראו את הכסף בחשבון הבנק. כעת מנסה יהדות התורה, גם ש"ס צריך לומר בשיתוף פעולה בנושא הזה, לקחת את כל סיפור הגננות צעד אחד קדימה ולנסות להשוות את שכר הגננות בציבור החרדי לשכר הגננות בקרב החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, וכך לא יוכלו להעלים את הכסף בדרך. הכסף שנמצא במשרד החינוך ומגיע לגננות יגיע לחשבון הבנק
אגב,
של הגננות.
אגב, בוא נאמר שזה לא בכל רשתות הגנים, גננת שעובדת ברשת מעיין החינוך התורני של ש"ס, או ברשת החינוך העצמאי, בחלק גדול מהמוסדות, השכר זהה לשכר הממלכתי. אנחנו מדברים בעיקר על הרשתות הפרטיות, שם נמצאת הבעיה הזו. אבי רבין, אתה מביא את הסיפור הזה, אני רוצה לצרף לשיחתנו את אלי גולד, שלום אלי.
שלום, ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
אתה פעיל שמתעסק בעניין הזה הרבה שנים, ועכשיו ככה מדרבן את חברי הכנסת החרדים להעלות את הרף ולעשות סדר בעניין הזה. אני אפתח בשאלה הסופית, אלי. האם יהיה אומץ למפלגות החרדיות לדרוש את השורה הבאה, שהשכר של הגננת יועבר ישירות ממשרד החינוך לחשבון הבנק של הגננת? האם נגיע ליום הזה?
לפי הניסיון התשובה היא ברור שלא, אבל אנחנו צריכים לדעת עוד לפני זה שבאמת הבעיה הראשונה היא הבעיה שחסר כסף, אבל היא הבעיה הראשונה רק, הבעיה המרכזית היא שבסוף הכסף לא עובר לגננות, וזה הבעיה המרכזית. זאת אומרת, כמו שאבי סיפר, שגם בפעם הקודמת שקיבלו 15 שנות ותק, שום גננת לא ראתה שום דבר מזה. אני רק ברשותך אתקן עוד טעות קטנה, שבטחתם, דיברתם על רשתות מסוימות שמקבלות כסף מסודר, גם ברשתות האלה יש חוסר, אולי זה מסודר יותר, אבל ממש מבחינת השכר, וזה, אני מאמין שגננת ששומעת את זה, אז יש לה איזה סוג של כאב, ולכן אני חייב לתקן את הנושא הזה.
אוקיי. אז אנחנו מדברים על השוואת הוותק, השוואת השכר, ובעיקר דאגה או בדיקה שבאמת כל הכסף הזה מגיע ליעדו. עכשיו, אתה יודע, אני רוצה שתתעמת דווקא עם מה שאומרים מפעילי הרשתות. הם אומרים, היה לי על הדעת שאנחנו לוקחים כסף לכיסנו מכספם של הגננות, אלא מה הסיפור? משרד החינוך דורש מאיתנו רשימה ארוכה של דרישות, שעולים לנו הרבה מאוד כסף, קריטריונים שאנחנו צריכים לעמוד, משכורות מסוימות שאנחנו חייבים לשלם על פי הקריטריון הזה שקובע לנו משרד החינוך, אבל משרד החינוך לא מעביר לנו את הכסף הזה שהוא דורש שאנחנו נשלם. אז אנחנו צריכים להביא כל חודש כסף מהבית, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו גם סוחרים מבנים בחלק מהמקומות. ולכן, מי שנפגע זה כלל העובדים, גם אנחנו המנהלים, ככה הם אומרים. מה עונים לטענה הזו?
קודם כל, אני יכול באמת להבין את המנהלים שיש להם איזה מחסור בכסף, אבל בוא נסתכל על העובדות כפי שהן באמת, וכפי שהן משתקפות מהמציאות. כשנוסף כסף...
מה אתה אומר, אבי?
כן. כשנוסף כסף בפועל בהסכם הקודם ב-2015, לא נוספו לגננות עוד כסף. זאת אומרת, אם כמה חודשים לפני זה הם הסתדרו עם פחות כסף, כשנוסף להם כסף, לא ראית אותם רצים ונותנים את זה לעובדת. כלומר, שהבעיה פה היא לא רק מחסור בכסף. זה נכון שזה שלב ראשון לפתרון, אבל בהחלט זה לא הפתרון היחיד שיש. באמת, גם לך, אבי, אמור להיות עוד הרבה עבודה לתזכר, לראות איך שבאמת זה יגיע בסוף לגננות, ופשוט לשבת על החברי כנסת, ולא רק על הנושא של תוספת בתקצוב, אלא גם על הנושא שזה בסוף יגולגל לעובדת. כי בסוף מה שקורה, נוסף כסף, אבל בסוף זה לא מגיע לעובדת. אבל בוא, רק נקודה אחת קטנה. אנחנו יכולים להבין את המנהלים מהבחינה הזאת שבאמת חסר להם כסף, וכשבן אדם חסר אז כבר מאבדים את החשבון, ואז כבר לא מעבירים 100%, אז אתה אומר, טוב, אם לא 100% אז גם לא 80 כמה שמקבלים. אבל כשיושבו התנאים, אנחנו צריכים לא להרפות, לראות איך גם מתקדמים לשלב הבא, איך שהכסף הזה חלחל מהמערכות של הגנים, אלא ישר גם לכיס של העובדות, שבאמת נענקות עם שכר באמת הרבה פחות משכר מינימום. אני יכול לספר לך שיש לנו עובדות שפונות אלינו, עובדות עם ותק של 10 שנים ו-15 שנים, שלא מגיעות לשכר מינימום. אני לא מזלזל בשום עבודה, אבל כל עובדת אחרת שנמצאת במשק, גם קופאית, גם עובדת ניקיון, מקבלת יותר מאשר עובדות חרדיות, שלמדו 3 שנים, שההורים שלהם השקיעו עשרות אלפי שקלים ללמוד את המקצוע, ועדיין, למרות הכל, הן מקבלות פחות מנשים שלא הוכשרו לשום דבר.
והדבר המשמעותי ביותר שקורה כאן בשנים האחרונות, זה שהבנות התולבות בסמינרים לא נרשמות למגמות האלה. כי הן יודעות שבסופו של דבר לפרנס בית מהמקצוע הזה, זה דבר מאוד קשה. והגננות הטובות והאיכותיות שילדי עם ישראל היו יכולים לקבל, פונות למקצועות אחרים. עכשיו, הדילול הזה ילך ויחמיר בשנים הבאות, ואתה יודע, עד כדי כך אפשר לומר שבעוד כמה שנים אנחנו נראה את מגמות הגננות נסגרות בסמינרים, פשוט לא ירישו.
אבל אתה יודע, זה יותר מזה, השאלה אם במה שעושות כרגע המפלגות החרדיות זה סוף פסוק, להגן את השכר של הגננות באמצעות חוק שישווה את השכר לחינוך הממלכתי דתי, יעשה סוף לעושק הגננות, כי אנחנו שומעים סיפורים אחרים, גננות, שאני לא בטוח שהחוק הזה יעשה להם סוף. יש רשתות שאפילו דואגות לפטר את הגננות בסוף כל שנה, על מנת שלא יצברו איזשהו ותק, ופשוט מחזירים אותם לגן בכל שנה מחדש. יכול להיות שיש שחקורים כאלה ואחרים למנהל הרשתות, שלא לשלם את הסכומים הללו בכל שנה.
אנחנו מעלים את הנושא הזה ונמשיך ללוות אותו. אני מודה לשניכם בשלב הזה, אבי רבינה ואלי גול, תודה רבה לכם.
תודה. עכשיו, תודה רבה, אבי, אנחנו, תודה רבה שאתם מעלים את זה.
כן, עכשיו אנחנו נדבר עם, אתה יודע, שעושים דין תורה, צריך לדבר גם עם התובע בעצמו. אנחנו עם אחת הגננות, ולפני שנפנה אליה, למרות ששמה מופיע לי כאן, ותפקידה ומקומה וכולי, אני חושב שמן הראוי לטובת העניין, מאחר ומייצגת הרבה מאוד גננות, וכן יש לה אומץ לומר את דברי הגננות בכל, בואי נקרא לך גננת, שלום וערב טוב.
שלום
וברכה. שלום. כשאנחנו מדברים על שכר הגננות ויש את הוויכוח הזה, האם המעסיק מקבל את הכסף ממשרד החינוך, רק לא מעביר את זה לגננות, או שהוא לא מקבל את הכסף הזה בכלל? מה אתן מרגישות, כלומר, או יודעות, על פי המידע שיש לכם?
אנחנו יודעות שבאמת המעסיק לא מקבל ממשרד החינוך את כל הכסף, לא מקבל את התקציב המלא, הם מקבלים רק 75% למשכורות.
אבל הוא לא יכול להשלים, כלומר אין לו כסף, מאיפה להשלים כל חודש?
אין לו כסף, לא. וכל הבעיה הזאת נובעת מזה שקוראים לנו המוכר שאינו רשמי.
כן.
שזה כללה, כללה שמוכר שאינו רשמי, של גני ילדים. בעצם, למה הלבישו לנו את הכללה הזאת של מוכר שאינו רשמי? מה אנחנו, בגנים שלנו אין לימודי ליבה, בכל גן אחר אין לימודי ליבה, לא לומדים גיאוגרפיה, לא לומדים היסטוריה, לא מתמטיקה, שום דבר. אז למה אנחנו באמת?
במה אתם שונים מכל גן ממלכתי אחר? זאת אנחנו... שאלה ידועה וברורה.
נכון. רק,
אני מנסה לשאול, האם מלבד ה-25% החסרים שמשרד החינוך לא מעביר למפעיל, האם יש עוד איזשהם טובות, הגדרות, תנאי שכר, תנאי תפקיד.
יש הרבה תנאים.
בחינוך הממלכתי הרבה יותר קל וטוב.
כן, יש הרבה תנאים, אבל אני אתחיל מזה שבאמת קודם כל למה מקצצים לנו לגנים של המוכר שאינו רשמי. אלא שיש לנו פה כמה, שני מרוויחים עיקריים, המרוויח העיקרי זה המדינה, שהיא משלמת פחות, היא זורקת, לוקחת, זורקת שקל וחצי לחרדים, שיריבו ביניהם, שיוכלו אחד את השני ויסתדרו. והמרוויח השני בעצם זה הנהלה, לעמותה.
המפעיל של העמותה, גם הוא באיזשהו מקום נמצא.
הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בלי פיקוח, לא רואים מה הוא עושה, מה שהוא עושה מה שהוא רוצה, עם אחיינית של המנהלת. אתמול התחתנה, סיימה שבע ברכות, יום למחרת היא מתחילה לעבוד, שאיפו תחתיה עובדת אחרת, הם עושים מה שהם רוצים, וזהו, אין מה לעשות בזה. זה רק אלא אם כן שה...
אז אם בין הנציגים החרדים או הסקנים החרדים יש כאלה שמעורבים ברשתות כאלו ואחרות, הרי שאנחנו נותנים, ממי אנחנו מבקשים שיתקן את המצב? ממי שנהנה ממנו?
לא, אנחנו קודם כל מבקשים באמת מחברי כנסת החרדים שרוצים לעזור לציבור ששלח אותם. אנחנו שלחנו אותם לכנסת שיעזרו לנו בהכל. ואנחנו גם כבר צריכות לראות שהכסף באמת מגיע מהממשלה. ישירות לגננות, לא שיתקע אצל העמותות.
האם זה נכון שפחות ופחות בנות סמינר לומדות גננות בגלל השכר?
כן. אנחנו כל שנה לומדות עשרות, אלפים של בנות לומדות גננות, אבל תכלס הולכות לעבוד, עובדות משעה וחצי עד ארבע, שמונה שעות עובדות ומגיעות לשכר מינימום. שיש גננות בכלל שמרוויחות סייעות עם 30 שנה ותק.
ובשביל להגיע לשכר מינימום לא צריך ללמוד שום דבר. חבל על הלימודים ועל הזמן ועל הכסף. בסוף תהיה מזכירה ותקבל את אותו שכר.
משלמים 30-40 אלף שקל שכר לימוד, ובשביל מה? בשביל 3-200 שהולכים עובדים יום שלם מהבוקר עד הלילה, מרוויחים שכר מינימום שאפילו לא עד כמה שנים ייקח בשביל לחסות את הלימודים. אז במקום זה הולכים לומדים מקצועות אחרים, שמרוויחים את הכסף הגדול. ולצערנו הרב אנחנו רואים שהבנות, בנות סמינר שהולכות ולומדות בנות מקצועות הוראה, זה הולך ופוחת, שבמצב כזה כל אלה של הגננות ילך ויפחת, אנחנו לא ילמדו כבר יותר, זהו, יש הוראת נהלת חשבונות, כל מיני מקצועות שמרוויחים, לא צריך בשביל את הגננות. אבל אנחנו פה בבעיה של...
אגב, את מכירה גננות שעובדות ברשתות אחרות, חינוך עצמאי או רשת החינוך של ש"ס, או מקומות כאלה שהתנאים שלהם יותר טובים?
לא בהכרח. אפשר לומר שהתנאים יותר טובים, כן, אבל גם יש שם הרבה ליקויים. אני יש לי גם מכירה עובדות שעובדות במשרד החינוך, ומקבלות את הכסף כמו שצריך, הן עובדות במשרד החינוך, וגם על ימים שהן לא עובדות, הן שלושים בשבוע ולקבל משכורת וחצי שעובדת רגילה מקבלת על ממינימום, אתה יודע, של 8 שעות. וזה ממש כואב, זה עצוב מאוד שעובדת הולכת, עובדת 8 שעות ומגיעה לכזה סכום. עם הסכום הזה היא צריכה לפרנס בית שבעלה אברך, בית עם ילדים, וזה לא עובד ככה.
טוב, תודה רבה על הדברים ושיהיה בהצלחה, אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה.
לסיום אני רק רוצה וממליצה לכל העובדים, לכל העשורים אלף הגננות והסייעות, תנשות אברכים שבאמת אין להם פה ואין להם מי שילחם למענם, אל תפחדו, תעשו מה שאני עשיתי, תלכו, תתאגדו בלי פחד בהסתדרות הכללית אצל הגברת אודליה מעודה, שהיא רכזת הסקטור החרדי בהסתדרות. תיקחו אחריות על עצמכם ותדעו שהכל מגובה לפי ההלכה ודעת התורה.
אוקיי, טוב, תודה רבה על הדברים.
תודה, יופי, תודה רבה.
בשורות טובות. אנחנו עם הרב יצחק גולדקנופ, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו רוצים לדבר בעיקר על השבת, והאירוע הגדול, ההמוני הזה, שכל כולו חילולי שבת לצערנו הרב בפרסיה, אבל מיד ניגע לזה, ככה אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו עוסקים בנושא שאתה מכיר היטב, אז רק ככה תשינים לנו את התמונה, בנושא הדרישות הקואליציוניות בענייני הגנים, ואתה הרב גולדקנופ מפעיל רשת גנים מאוד גדולה בציבור החרדי, אם אתה היית צריך לנסח דרישה קואליציונית מהליכוד, מהממשלה החדשה, שתשפר את שכר הגננות. איך היית מנסח את השורה הזו?
בשורה אחת, להשוות את שכר הגננות בחינוך החרדי המוכר שאינו רשמי, כפי שמשולמות הגננות בממלכתי ובממלכתי דתי.
כלומר, להפוך את הגנים לגנים ממלכתיים של שי פירון?
להשוות את שכר הגננות. איך ישלמו להם, זה בדיוק יהיה כמו כל המוסדות, המוכרים שאינם רשמיים, זה לא הופך להיות ממלכתי או ממלכתי דתי, בו בזמן שאנחנו מדברים כיום על ביטול המחוז החרדי, אז לא נדבר שאנחנו הולכים הפוך, אנחנו הולכים בדרך יותר מתקדמת. אתה יודע שהחרדיות ממשיכה,
כן.
אז, וגוברת. אז אנחנו מדברים שהמוסדות מפעילים לבד.
הרב גולדקנופ, אתה כמפעיל רשת גנים, מתנגד לזה שהשכר יועבר ישירות ממשרד החינוך לחשבון בנק של כל גננת וגננת?
אני לא מתנגד. גדולי ישראל לא הסכימו, ולכן הקימו את החינוך העצמאי ואחריו את המעיין החינוך החרדי. היום נקרא רשת בני יוסף, שהעובדים לא יהיו עובדי מדינה, אלא יהיו עובדי המוסדות החרדיים. אז זה, על זה יש מכתב, חוצב לעבוד.
לא, הנה, בסדר, אתה עושה לנו סדר
בדברים
האלה. אבל אם ישבו את השכר, אם ישבו את השכר של הגננות בחינוך החרדי, כמו החינוך הממלכתי, הרי שגם אתם, שמפעילים את הגנים, תוכלו לשלם כמו שצריך לכל גננת, בלי לריב על כל שנת ותק.
אז זה הופך להיות מצב שכל חודש, כל המעבידים יצטרכו להעביר למשרד החינוך דוח תשלומים מדויק. ויש מעקב חודשי על כל הדברים האלה, אז אין חוכמות, ואף אחד לא יעליל עלינו עלילות, והם יהיה להם טוב, ולנו יהיה טוב.
זהו,
ואז מוסדות החינוך גם יוכלו להתנהל הרבה יותר טוב.
כשמדברים על הנושא הזה, ישר מעלילים עליכם, על כל בעלי הרשתות, מנהלי הרשתות, הם גוזרים קופון בדרך, הם מקבלים משרד החינוך, לא מעבירים את מלוא הכסף, אבל כמובן לא אומר את זה כמי שחלילה מסכים עם הטענות האלה, אבל זה מה שהם טוענים, והגיע הזמן לפרוח את זה.
תראה, אבי, אני עכשיו סיימתי שעה וחצי דיון עם ההסתדרות, לא בנוגע גני ילדים, אלא בנוגע פניציה. ישב מנכ"ל ההסתדרות, אופיר אלקלעי, ישב מנהל אגף הכלכלי של ההסתדרות, שי בירן, ישב רב ההסתדרות, הרב בן ציון, בר שלום, ואיך שלא גם מדברים על נושא הגנים, עוד מעט נחזור לפניציה מה שדיברנו, אבל דיברנו על הגנים, גם הם בדעה כזו שהנושא הזה הוא חייב להיות מסודר מן השורש.
אתה בעד אופק חדש או נגד אופק חדש?
זה שאלה לגדולי ישראל, אופק חדש, כי זה דורש מחשוב קצת מאוד חלק יכול להיות מחובר לאינטרנט, לא מחובר לאינטרנט, אבל בוא נשאיר את הנושא של אופק חדש לגדולי ישראל, או כל אחד לפי רבותיו, אני לא רוצה להגיד את ה...
לא, אולי לפחות בחינוך המיוחד כן שווה לדרוש את אופק חדש.
בחינוך המיוחד אין ספק שצריך את זה, גם היום הילדים, אתה חייב לתת לכל ילד היום בחינוך המיוחד, אני מדבר בפסבור, מבינוני והלאה, אתה חייב לתת כבר מחשב לכל ילד, כי אחרת הוא בכלל לא יכול לתקשר איתך. יש כאלה ילדים שבזה הם מדברים עם ההורים ועם המורים, זה חלק מהחיים שלהם.
אוקיי, אז הכותרת שאנחנו מוצאים בנושא הזה, הרב גולדקנופ, אני רוצה לעבור לענייני שבת, הכותרת שאני מוציא מדבריך זה שאם מדינת ישראל תעביר דרך משרד החינוך למפעילי הרשתות הגנים בציבור החרדי, עמותות למיניהם, 100% מהשכר שמקבלת גננת בחינוך הממלכתי, זהה, אחד על אחד, יעבירו לכם, אתם מוכנים לעבור בדיקה חודשית מדוקדקת מספרית שתוכיח שמלוא השכר הזה מגיע לכל גננת וגננת.
נהיה חייבים. אני רוצה גם לתקן פה, ובזה יתוקן הנושא הזה שעד היום קראו לזה עושק הגננות, במקום עושק המנהלים, כי עשקו את המנהלים. המנהלים היו צריכים להוסיף מהכיס שלהם 30% כל חודש, ויש מנהלים שהצליחו רק להשיג 25% או 20%, הם לא הצליחו לתת את הכל, כמובן לא אנחנו, אני מדבר, אבל כאלה שהיה לא הצליחו ממש, ועליהם קראו עושק, וזה היה
איך,
עוול.
אבל לא, אני אגיד לך למה קראו להם, לא, הרב גולדקנופ, אבל לא סתם אומרים, שגננת בחינוך הממלכתי מקבלת 8,000, 9,000, 10,000 שקל, אחרי הוותק הכי גבוה, אתה רואה גם כאלה מזכורות, וגננת זהה בחינוך החרדי מקבלת 3,000, 4,000 שקל, אתה אומר זה לא פער של 20%,
בוא, זה לא 30%. זה לא נכון, הגננות בחינוך החרדי גם מקבלים 7,000 ו-8,000 ו-9,000, בוא, זה לא נכון, זה לא אחד על אחד, עשו הרבה מאמצים מהרבה קרנות בעולם להשיג שגננות שלנו גם יקבלו את זה, בוא, אבל אל תגיד את זה רק לממשלה או לשר החינוך שיגיע, כי יגיד אם ככה אתם צריכים להשיג לבד, למה אתם צריכים מאיתנו? זה עלה בדמים תרתי משמע, אבל ברור שלא ייתכן שעובד הוראה שמלמד ילדים חרדיים, הוא צריך לעמוד בפינה ועובד הוראה שמנמד ילדים חילוניים, אותו ישימו על כס המלוכה. זה לא עובד ככה.
אוקיי, עכשיו נעבור לשבת קודש.
השוויון בכל.
כן, נעבור לשבת קודש, גם פניציה וגם האירוע, הזמר לצערנו שגובה מחיר של חולי שבת כל כך כבדים וגבוהים. אנחנו לאט לאט הולכים, הרב גולדטופ, ונכנעים לתכתיבים של מדינת ישראל. בוא נודה על האמת. זה מתחיל בגשר קטן, עבודות רכבת שם, והנה, יאללה, על השולחן, 30 אלף עובדים בשביל תחרות זמר.
בוא, איך אמרו גדולי ישראל הפעם? גיוס זה הנושא הראשון שיהיה בקואליציה. כדי להיכנס. שבת זה מעל הקואליציה. שבת זה בכלל לא תנאי. גיוס זה לא עשרת הדברות, אז במילא זה תנאי קואליציוני. זה תנאי שמדינת ישראל רצתה לגייס, או החליטה שחייבים לגייס כל אחד במדינת ישראל. במדינות אחרות זה הדברים האלה, זה זכות מי שרוצה בא, מי שלא רוצה. אבל פה החליטו לחוף על כל אחד. אז זה תנאי בהסכם קואליציוני. שבת זה מעל ההסכמים. שבת זה מעל ההסכמים. זה לפני הכל יהיה שבת. שבת תהיה במדינת ישראל סמל של העם היהודי.
אבל בעוד וחוק הגיוס, שהוא לא מעשרת הדיברות כמו שאתה אומר, עד עכשיו בחסדי שמיים אנחנו לא רואים באמת שינויים דרמטיים, ועולם הישיבות כמו שהוא בקום המדינה גם היום, אלא רק הפוך, יותר גדול, פורח, מסגשג, בנושא השבת, שפעם רצו לפתוח איזה כביש בר אילן, כביש רמות, התהפכה הארץ. אתה זוכר את המלחמות שהיה כדי להרחיק את אצטדיון טדי מרכס שהופעת בזמנו, ועוד כל מיני, ופה אתה רואה שעוברים השנים, המאבק בנושא הזה לצערנו, אני אומר את זה עליי, עליך, על כל חרדי ששומר שבת, וכואב לנו חילולי השבת בארץ, המאבק בנושא הזה הולך ונחלש.
תראה, אני זוכר את המאבקים באצטדיון טדי על שופעת, כי אז אבי היה זה שפרש מהקואליציה העירונית. וטדי קולק אז אמר לו, הרב גולדקנופ, גם אתה נהיית מאלה שפורשים, אלה שנלחמים, אז הוא אמר, על שבת אנחנו לא נוותר על קוצו של יוד, ויש עוד אנשים כמו הרב ליזרזון וכאלה, שעוד זוכרים את האירוע שהיה אז. באותו לילה היה הרב ליזרזון רגיש טוב, אני לקחתי אותו ממועצת המועצה לבית חולים. אבל גם היום יש לנו הרבה, הרבה הישגים בנושא. זה לא שאין לנו הישגים. יש לנו הרבה הישגים בנושא של השבת.
טוב.
אנחנו משיגים, אי אפשר להגיד שלא משיגים, יש תודעה ציבורית, בימים האלו, להיכנס לתודעה ציבורית עמוקה, שכל יהודי במדינה יודע ששבת קיימת, זה, אני רוצה להגיד לך, זה חריש עמוק בעם.
כן. טוב, אז אתה אומר שיש גם הישגים מהצד השני, הרב גולדקנופ, האם אתה מסוגל לנסח לנו במשפט אחד או שניים, את ה... דרישה או את המציאות הקיימת ביניכם, בין ועדת הרבנים למען השבת, לבין מפעל פניציה. איפה זה עומד? על מה קם ונופל הסיפור שם?
אנחנו אמרנו היום לאנשי הסתדרות, אנחנו מתחננים אליכם שלא תזרקו את 240 העובדים של פניציה לרחוב, וחלילה לכם אם תאמרו שהשבת אשמה. כי כמה וכמה פתרונות עלו היום על השולחן, איך אפשר לפתור את הבעיה של פניציה בלי לפגוע בשבת. ואל תתחילו עם השבת. כי יש פתרונות, כמו שלכל המפעלים, מאות מפעלים שעומדים בהכשר ולא עובדים בשבת.
ויש להם גם תנורים, ויש להם גם דברים מורכבים, ובכל זאת...
תנורים, ויש להם עובדים, ויש להם...
ומצליחים להסתדר. טוב.
כן. וכל האנשים האלה שישבתי איתם, הם גם לא עובדים בשבת. ומי עובד בשבת? את האנשים המסכנים שמרווחים 4,000-5,000 שקל לחודש.
הרב יצחק גולדקנופ, מה היינו עושים בלעדיך? תודה רבה לך על השיחה כאן, ערב טוב. אנחנו נחזור לענייני פיניציה אחרי הפרסומות, תישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
הלחם פרסת?
פרסתי.
את החשבון למכולת פרסת?
פרסתי.
ומה עם הכבל המעריך?
פרסתי, פרסתי.
משתמשים בכבל מעריך? הקפידו תמיד שהכבל אינו מהווה מכשול, שאינו נשחק תחת רעיתים ושהשימוש בו נעשה לזמן מוגבל. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. בואו ליום הפתוח במכללה ירושלים ברחוב ברוך דובדבני 36 בית וגן, ביום חמישי י' באייר, בין השעות 2 ל-6 אחר הצהריים. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
חדש ובלעדי בהדרן, הדרן VIP. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל. כוכבית 8097, הדרן, כוכבית 8097.
עכשיו בסניף החדש של אלדן באפולה, קונים רכב ומקבלים שקט נפשי. שלוש שנים של שקט נפשי. מבצע באלדן, שלוש שנות אחריות בקניית רכב רק באלדן אפולה. יהושע חנקין 27. המבצע בתוקף עד 24 במאי. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים, וזוג אחד לפחות שיצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי הדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר, יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק בגן הבוטיקה מיוחד. אולמי הדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-8686-8.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע. גם במכבי פארם, חלק מקבוצת הבריאות הטובה בישראל, נותנים לכם עולם ומלואו. הצטרפו עכשיו ותענו מייעוץ רוקח אישי ברשת בתי המרקחת מכבי פארם לחברי מכבי בלבד. כוכבית 4535.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
יהודה כץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בחדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה, בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
לילדים רעבים יש הרבה תירוצים מדוע הם לא אכלו. כי הם מתביישים. מחייגים עכשיו לארגון החסד יד עזרה ושולמית, ועוזרים לעוד משפחה נזקקת, לעוד אלמנה ועוד ילד יתום. חייגו עכשיו ותרמו כדי שעוד ילד ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. חייגו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. אדומה לכלל פעילות העמותה.
קוקייה? לא, קובייה. ועכשיו מבצע חורף במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן, תתחילו לחייך.
נשים ונערות יקרות, ארגון החסד חסדי נעמי מזמין אתכן לערב מיוחד ומענה לציון 20 שנות שיתוף פעולה עם חברת מטרנה. במהלך הערב עיסו דברים הגאון הרב ישראל מאיר לאו, הסופר הרב חיים ולדר, טובי צייטלין ברון, במופע המרגש רק מילה אחת. האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב, ט' באייר, בשעה 7 בערב, באולמי ארמונות חן בבני ברק. שולחנות ארוחים ושי לכל משתתפת. הכניסה חופשית.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו אל סוגיית מפעל פניציה, מפעל הזכוכית בירוחם, דיברנו עליו קודם הרב גולטנופ, במאמר שמתפרסם היום בישראל היום, אני קורא מאמר מעניין שמנסה להציג את התמונה לפחות כפי שהיא, וננסה לשמוע אותו פחות או יותר גם כאן. שלום לטלי חירותי.
בישראל היום?
לא בישראל היום, סליחה.
אוי ואבוי לי.
בארץ, כן, כן, כן.
טעות, עולם... טלי חירותי סובר.
טעות, אין עולם חוזרת.
ואת מפרסמת... עולם חוזרת. לא מהטעויות האלה, אתה יודע.
עד כדי כך? כן, טוב, האמת להחליף את ישראל היום בארץ זה כבר... זה כמו, זה כמו, זה כמו המשפט שציטט היום בוגי ילון מהתהילים. זה, זה...
לא שמעתי, אבל אוקיי.
טוב. מה את בעצם אומרת בטור הזה? אולי ככה נביא אותו בצורה משודרת למאזיננו.
לא, תראה, בטור הזה בעצם אני מתארת את מה קורה באמת, אולי משני הכיוונים, או איך שני הצדדים רואים אותו. והסיפור הוא סיפור מורכב, אתה יודע, הנושא הזה של שמירת השבת בישראל מול שמירת שבת בטורקיה, והעובדה שקבוצה גדולה בישראל מעדיפה לקנות בקבוקים בטורקיה שיוצרו בשבת, אבל לא בקבוקים שיוצרו על ידי יהודים כאן, בעצם כאילו, אתה יודע, היא מעלה את השאלה מה חשוב יותר, או מה נכון יותר, או מה מוסרי יותר, או מה אתי יותר, בעיניים חילוניות. בעיניים חילוניות זה לא עיניים חרדיות, כאילו אין מה לעשות. זה בעיניים חילוניות, אתה אומר, יש פה כלכלה שצריכה טיפוח, יש פה פריפריה שצריכה מפעלים, יש פה אנשים שצריכים עבודה. פניציה עושה את כל הדברים האלה, יש פה בעל מפעל יהודי, שנותן עבודה ל-250 אנשים, חלקם יהודים, בפריפריה במדינת ישראל, והמפעל הזה יקרוס בתוך כמה חודשים בגלל חרם חרדי, והחרם החרדי אומר, אני לא אקנה בקבוקים שיוצרו בשבת בישראל, אבל אני כן אקנה אותם בטורקיה. עכשיו תראה, מהצד החרדי אומרים, אוקיי, שמירת השבת יותר חשובה מכל דבר אחר, והכלכלה פחות חשובה לנו, לא רק שהכלכלה פחות חשובה לנו, אלא ש... מהניסיון שלנו, שדרך אגב לא מבוסס על איזשהם נתונים שאנחנו יכולים לפחות לדבר עליהם, מי שישמור שבת ירוויח יותר באיזשהו שלב. שזה יוצר מצב שבו שני הצדדים בעצם לא יכולים לדבר ביניהם. זה יוצר איזה סוג של יקום מקביל.
האם, והשאלה, אומרים... כן, השאלה בסיפור הזה נשאלת, האם המפעל הזה נמצא במצב שלו, והסכנה מרחפת הפיתורים על העובדים, היא דווקא בגלל עניין השבת?
בוודאי, היא רק בגלל עניין השבת, כי מה שקורה זה שהחרדים לוחצים על היקבים הקשרים שלא לקנות את הבקבוקים מפניציה, שזה המפעל היחיד בישראל שמייצר בקבוקים כבר 50 שנה, וזה עוד נקודה שחשוב לזכור, זה מפעל שפועל כבר 50 שנה, החרם הוא מהשנתיים האחרונות, זאת אומרת 48 שנה.
אז רגע, אז אני כאדם חרדי, נניח, ששומר מצוות, צריך להציב בפני את השאלה מה עדיף לי לשמור שבת, או לדאוג לעובדים... בכל מיני מקומות שמחללים שבת?
אבל זה בדיוק מה שהמאמר הזה אומר. בעצם העיניים של החרדים והעיניים של החילונים כאן רואות שני דברים שונים. ובגלל זה אני אומרת שהשיחה היא ביקומים מקבילים. כי ברגע שהרב שאתה ראיינת קודם אומר, שמירת השבת יותר חשובה, ולכן אני אקנה בקבוק טורקי.
לא זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אנחנו הצגנו פתרונות משמעותיים לחברה.
אני אגיד לך מה הם הציגו. אני אגיד לך בדיוק מה הם הציגו. הם הציגו שני פתרונות. אחד זה לחבות תנור ששוקל 300 טון, וחייב לעבוד 24/7. זה לא תנור עם מתג שאתה מעלה ומוריד ומחבא אותו. ואם לא, אז לזרוק את כל מה שיוצר בשבת, וזה יעלה למפעל 70 מיליון שקל. לזרוק לפח את הייצור בשבת. עכשיו צריך לזכור שבפניציה לא עובדים יהודים בשבת, לא עובדים, עובדים שם בדואים ועובדים זרים בשבתות, וכל הפסי ייצור שם הם בכלל ללא מגע יד אדם. אבל יש תפיסה בסיסית שאומרת, ברגע שבעל המפעל הוא יהודי, גם אם לא עובדים שם יהודים, אני לא צריכה לספר לך את זה, ברגע שבעל המפעל יהודי צריך להשבית אותו בשבת, נקודה. לעומת זאת, אם אותו מפעל עובד בטורקיה, ועובדים שם מוסלמים בטורקיה שמייצרים בשבת, אני אקנה את הבקבוק שלהם. בעיניים חילוניות זה אומר, אני אפגע בכלכלה של 250 של הפריפריה, ואפגע בעבודה של 250 איש בירוחם, ואני אטפח את הכלכלה הטורקית. זה העיניים החילוניות. העיניים החרדיות אומרות, שמירת השבת קודם, ופחות מעניין אותי נושא ה-250 העובדים בירוחם. כשהתפיסה הבסיסית אומרת, אם המפעל הזה ישמור שבת, הוא ירוויח יותר. עכשיו, על סמך מה אומרים שאם המשרד הזה כמו שבא שעובד יותר?
אני חושב שזה קצת ככה, אולי הנתונים, כמו שאת מציגה אותם, תפיסה מפה ומשם, לא כל כך מדויקים, כי הרי...
אלא?
אנחנו היום נתונים, אנשים היום מחליטים שהם לא רוכשים, הם נגד צער בעלי חיים, והם לא רוכשים כל מיני מוצרים. אחרים נגד ניסויים בבעלי חיים, ולכן הם מחרימים כל מיני דברים. להבדיל אלף אלפי הבדלות מהדברים הללו, שכולנו יכולים אולי להסכים איתם, או עם התיאוריה שעומדת מאחוריהם, יש כאן את עניין השבת. עכשיו, אדם חרדי לא מחויב לקנות מה שמכתיבים לו. מה שכן, שבא מפעל ואומר, אני רוצה שתקנו ממני. אומרת לו, החברה החרדית, אין בעיה, אני אקנה ממך, בתנאי שתעמוד בקריטריונים האלה והאלה, כמו ענייני כשרות. יבוא מפעל גדול כמו אוסם, תנובה, טרה, קוקה קולה, חברות ענקיות שמשלמות מיליונים לצורך כשרות, כי הן יודעות שבסוף זה שוק כלכלי. עכשיו, יכול המפעל הזה לבוא ולומר לעצמו, מה יותר שווה לי? להשביט
אתה צודק, זאת אומרת, אתה נותן פה את העמדה החרדית, שאומרת, שים לב.
זה עמדה כלכלית, זה עמדה כלכלית.
לא, וזה נורא חשוב, העמדה החרדית אומרת, קודם כל השבת, ולכן אני אקנה בקבוקים מטורקיה. אני אטפח את הכלכלה הטורקית, ואקנה מהם את הבקבוקים.
לא, אני לא אטפח את הכלכלה הטורקית, בלית ברירה, אני אעדיף לקנות בקבוקים שלא יוצרו בשבת.
לא, מה זאת אומרת? מה פתאום? הם בוודאי שיקנו בקבוקים שיוצרו בשבת. הם רק יוצרו בטורקיה.
נכון.
בוודאי שיוצרו בשבת. הם יוצרו בשבת, בסדר, אבל אתה מבין שזו התפיסה החרדית, שאומרת, אני אפגע בעיניים החילוניות, מה אומרת התפיסה הזו? בשורה התחתונה, אני אפגע בבעל המפעל היהודי, וב-250 עובדים יהודים בפריפריה בישראל. אני אפגע בכלכלה הישראלית.
זה לא נכון להציג את זה כך. ממש לא נכון.
אבל לא. זה בדיוק מה שזה אומר בשורה התחתונה, בעיניים חילוניות, וצריך להבין פה את העיניים החילוניות.
בעיניים החילוניות,
אוקיי?
זה אומר, אני ארמוס את קדושת השבת. אני אפרק את מורשת ישראל מזה 3,000 שנה, כדי לזכות בעוד כמה שקלים. אני יכול להציג את אותו דבר בצורה הפוכה.
תראה, אנחנו לא מתווכחים על הרתפיסות עקרוניות. כמו שהתחלנו את השיחה הזו, מדובר בשיחות מקבילות. בעוד החילונים אומרים, צריך לטפח את הכלכלה היהודית, את העובד היהודי ואת בעל המפעל היהודי, באים החרדים ואומרים, אני אקנה בקבוק בטורקיה. השיחה...
לא, הם אומרים, אני אטפח את שומרי השבת. אני אחזק את שומרי השבת. אני לא אקנה בטורקיה אם יש לי אופציה לקנות משומר שבת.
אבל יקירי, בישראל יש מפעל אחד שמייצר בקבוקים. בטורקיה אין אף מפעל ששומר שבת, אוקיי? בישראל אתה פשוט לא יכול... לחבות את התנור ששוקל 300 טון. במקביל, אתה לא יכול לזרוק תוצרת ב-70 מיליון שקל, אלא אם חרדים, דרך אגב, זה גם אפשרות, יגידו, אנחנו נותנים 70 מיליון שקל, מעבירים 70 מיליון שקל בשנה לפניציה בירוחם, ואז לא תהיה בעיה לפניציה לשמור שבת. השאלה יותר חשובה היא מה קרה לשבת ב-50 השנים האחרונות. במשך 50 שנה לא הייתה בעיה עם השבת.
אוקיי.
יש בעיה עם השבת בשנתיים האחרונות.
טוב,
הנחירות היא סובר. עכשיו, רק שנייה עוד משפט אחד, כן. חשוב לזכור שבאמת יש פה שיחות מקבילות. יש פה שני עולמות שמאוד קשה להם לדבר אחד עם השני. כן. ואולי זו הטרגדיה של כולנו.
טוב, אני מודה לך על השיחה כאן. תודה, טלי חירותי סובר, בעקבות המאמר הזה שפורסם היום. תודה, עכשיו אנחנו עם מנכ״ל... מפעל פניציה, מיכאל שוורץ, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. אז אחרי ששמענו ככה את התפיסה הזו, שמעת גם איתי אחד את השיחה הקודמת, שבאה ואומרת, החרדים בוחרים לא להתייחס לעובדים בדרום, אלא להתייחס לשבת, ומעדיפים לקנות סחורה מחוץ לארץ. כשאני מדבר עם מזכירי ועדת הרבנים למען השבת, ואנשים שאתם מנהלים איתם שיחות כבר חודשים ארוכים, הם אומרים, הצגנו את מלוא הפתרונות למפעל, איך גם אפשר לשמור על המפעל, וגם לזכות בקליינטים החרדים. מה אתה מגיב לטענה הזו?
אני לצערי נאלץ לחלוק על האמירה הזו. לא הוצג שום פתרון שהוא בר קיימה. אנחנו יותר מנשמח לענות גם לדרישות הציבור החרדי, ואנחנו עושים את זה באהבה רבה. אנחנו מחפשים את דרך הפתרון, ואנחנו עושים את זה מאז שהנושא עלה לפני כשנתיים, בכל הדרכים האפשריות. כל הצעה שאלינו, לא התקבלה, אם זה גיוס של עובדים זרים, אם זה אוטומציה מלאה לקווים, כאשר הבסיס הוא שאנחנו לא יכולים לעצור את היצור טכנולוגית, פיזיקלית. ככה אלוהים ברא את יצור הזכוכית. אני לא יודע איך להסביר את זה אחרת. אי אפשר לעצור את זה. הצענו אין ספור פתרונות שלא היו מקובלים על אף אחד מהגורמים, היות ובסופו של דבר הבעלות היא בעלות של יהודי, ויש חילול של שבת על אדמת ארץ ישראל בפרהסיה, ושום פתרון שאנחנו הצענו, ושום פתרון שאנחנו השקענו בו עשרות מיליוני שקלים, לא קיבל אוזן קשבת, למרות שאני אומר לך שגם ברגעים אלה, עם אין ספור טלפונים שאני מקבל מאנשים, גם מהמגזר וגם חילוניים וגם מהפוליטיקאים, מנסים למצוא את העמק השווה. אנחנו לא באים למלחמה, אנחנו בסך הכל רוצים להתפרנס בכבוד. זה מפעל עתיר ידע, מאוד ייחודי, מפרנס מאות משפחות בפריפריה בדרום, וכל מה שאנחנו רוצים זה להמשיך לעבוד בשקט ובשלווה, שיתאים לכל הצדדים. אנחנו מוכנים לעשות דברים מרחיקי לכת, על מנת לשמור גם על הדעה של המגזר החרדי. ואנחנו עושים את זה, אני אומר את זה באהבה, אבל לא ייתכן שאנחנו נתקל בחומה אטומה, שלא מקבלת שום דבר מהצדדים.
אני שומע את הטיעונים שלך בקשב רב, אתה רואה, אני אפילו ככה לא נכנס בדבריך, אתה אומר שכל פתרון שאתם הצגתם סורב, נשלל, ירד מהפרק, אנחנו מיד נבדוק את זה גם עם אחד מהנציגים, שמטפלים בעניין הזה, לפחות בשליחותם של הרבנים. אם תרצה, אדוני, להישאר איתנו על הקו, אנחנו נשמח, אבל איך שתבחר.
אין לי שום בעיה להישאר, אני אשמע בשמחה. אני בטוח שאף אחד לא ישלול את האמת.
אז עד רבה, אנחנו נהל דיון ענייני בעניין הזה, אנחנו נפנה למשה מורגנשטרן, שלום ערב טוב.
כן, שלום ערב טוב.
שלום ראש ארגון שומרי השבת.
שמעתי, כן, ארגון שומרי שבת.
תסביר לי רגע עכשיו, אחרי מה שאנחנו שומעים כאן, מה יש לך לענות למפעל, למנכ״ל המפעל, לעובדים במפעל, שאומרים, אנחנו רוצים למצוא פתרונות, הרבנים האלה שמסרבים לכל פתרון.
כן, אז אני רוצה לדבר ראשון לציין, החומה בצורה שהוא עמדה, היא לא הייתה על רקע של מטרה לסגור מפעל כלשהו כדומה. בעצם אנחנו התחלנו, אני רק אסביר בשתי מילים, איך התחיל הסיפור, לפני תקופה ארוכה, אנחנו נודע לנו שהחברה עדיין מחללת שבת, דבר שלא ידוע, אלא מספיק ברור בשנים האחרונות. בעקבות זאת פנינו בפרסום שלא קרה לציבור להפסיק לרכוש מהם בכלל, אלא רק מיידע אותם. המציאות העובדתית היא שהם עובדים בשבת. בעקבות זאת, יהודים רבים יקרים שהשבת כואבת להם, שהשבת היא בנפשם, אמרו, למה אני אעלה לשולחן שלי בקבוק שהוא מחברה שמחללת שבת? אני לא מסוגל לעשות את הדבר הזה, אני מרגיש שאני סותר את עצמי בפעולה הזו, כי הרי אני עכשיו בא לקדש את השבת.
את הסיפור הזה אנחנו יודעים, זה מה שהוביל בסוף לרקע של כמות גדולה של לקוחות שהפסיקו לרכוש מהבקבוקים הללו. הגענו עד הלום, יש סכנת סגירה למפעל, במפעל טוענים שזה בגלל החרם הזה, הם אומרים, אנחנו רוצים להגיע לפתרון, מה הפתרון?
אני רק את המילה הזו בא לשלול, לא מדובר פה בכלל בחרם לשום צד, לא הייתה אמירה כזו משום גורם.
כן, 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 אתה אומר שזה אנשים על דעת עצמם, לאחר שהתוודאו לעובדה הזו, החליטו על דעת עצמם. בסדר, בוא נניח לזה רגע. בוא נהיה פרקטיים. מה הפתרון לשבת הקרובה?
אני אומר, השימוש הזה שנעשה רק במילה הזו של החרם הוא שימוש מכוון בכדי כאילו להציג את זה שאנחנו מנסים לעשות להם רע. דבר הזה הוא לא נכון, אנחנו הפוך היינו רוצים לסייע להם. אני אפילו חשבתי על רעיון שנוכל, הם דיברו על 70 מיליון שקל, דווקא זה רעיון שהוצע על ידי אחד המנכ״לים, אני לא זוכר את שמו, לפני כ-20 שנה, שהרבנים ייתנו הוראה שכל הציבור צריך לתת את הבקבוקים לאחר השבת, כדי לתת להם הרבה הרבה חומר שהם יוכלו למחזר אותו, וכך יהיה להם גם כן הכנסה גדולה וכן הלאה. ייתכן גם כן שהיה כדאי לתקצב אותם, אולי זה דבר שצריך, אני כאילו מבין באמת את הצורך ואת הקושי שלהם.
אוקיי, בוא נדבר רגע על שבת. אתה מתעסק בענייני שבת, נשאיר את ענייני הכלכלה לאנשי הכלכלה. מה הפתרון לשבת הקרובה? בוא, אני רוצה להגיע לעניין.
הפתרון לשבת הקרובה ייתכן שאינו, כי אנחנו צריכים לתכנן דברים, לפעמים דברים אורחים זמן עד שמגיעים לפתרון שלהם. ייתכן למשל שהם היו מעבידים גויים, זה הדבר שכמובן...
הם מעבידים, הוא אומר לך מעבידים גויים?
רק גויים במשך כל השבת, הם מוכנים לפיקוח על הדבר.
הנה, המנכ״ל איתנו על הקו, מיכאל שוורץ, אתם מוכנים שמפקחים איתם הרבנים, יפקחו שבמפעל עובדים אך ורק גויים כל השבת?
אנחנו התחלנו תהליך לפני כשנה וחצי בגיוס אפילו די מסיבי של עובדים גויים, גם מהפזורה הבדואית מסביבנו, וגם עובדים זרים שהבאנו מזימבאבווה, ממפעל זכוכית שפשט שם את הרגל. התחלנו את התהליך, אבל גם כשהתחלנו את התהליך, הדרישה הייתה חד משמעית. למרות הכל, אתם מייצרים בשבת, למרות שזה עובדים גויים, אנחנו לא מסוגלים לקבל את הפתרון הזה, או שתשליחו את היצור שלכם בשבת, שהמשמעות הכלכלית של זה זה כ-70 מיליון שקל, או שתסגרו את התנור שטכנולוגית זה בלתי אפשרי. ושוב פעם, אנחנו חוזרים בחזרה לאותה נקודה. אני גם רוצה להתייחס רגע לנושא של חרם. אם אנשים באופן אינדיבידואלי, במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, היו בוחרים שלא לקנות את הבקבוקי יין שסמל פיניציה מתנוסס עליהם, הייתי מכבד את זה. אין לי שום בעיה עם זה, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, וכל אחד יכול לקנות או לא לקנות כאהבת נפשו.
אוקיי,
אבל
טוב.
עצם העובדה שפנו ללקוחותינו ומהלכים עליהם אימים, שאם הם ירכשו בקבוקים מפיניציה, או שיהיה חרם על החברות שמייצרות את היין, או שיסירו מהם את הקשרויות, פה נחצה קו אדום.
אוקיי. תגיד, אגב, עיקר התוצרת שלכם זה לחרדים? אתם מייצרים מיליון בקבוקים ביום, אני מבין, לא?
אנחנו מייצרים כמיליון בקבוקים ביום.
אתה יודע כמה חרדים יש בארץ?
אני יודע כמה חרדים יש בארץ.
אז איך זה הסקטור הזה מצליח להשפיע על מיליון בקבוקים?
הסקטור הזה הצליח להשפיע כרגע על מגזר אחד, שהוא מגזר, אחד המגזרים העיקריים אצלנו, שזה בקבוקי היין, ואנחנו בירידה של עשרות אחוזים במחירות כתוצאה מכך. הדבר הזה מתבטא במחזור של הרבה מיליוני שקלים בשנה.
אני רק רוצה לחלוק על מה שכבוד המנכ״ל אמר, לא היו איומים על חברות וכדומה, החברות הן כלכליות, הן רוצים להרוויח את הכסף שלהן, חברות של היין. הם עשו את החשבון הפשוט, שאם הצרכנים כואב להם, אנחנו הרי פרסמנו, בדיוק כמו שהוא אמר, שכשמתנוסס על הבקבוק הצורה של האוטפי בצורה של משולש, זה מראה שזה תוצר של חברה שמחללת שבת.
כבוד הרב מורגנשטרן, אתה יודע שבקבוקי היין מיוצרים בימי חול? לא
מיוצרים בשבת? זה לא משנה, אחלה. אתה מודע לזה? אני כל זמן שאנחנו לא עמדנו מפקח שיבדוק את זה בשטח, אנחנו לא
נתמוך.
אתם מוזמנים? בסדר. זה לא יעזור. זה לא יעזור, כי כל זמן שהחברה מחללת שבת, אז אנחנו פרסמנו...
אני שומע אגב שהערב הזה ממש עכשיו יש איזשהו התחדשות או פתרונות או איזושהי פריצת דרך אחרי פגישה של הרבנים עם ההסתדרות, פגישה שמסתיימת ממש עכשיו, אנחנו ננסה לשמוע פרטים יותר מאוחר ולדבר בעניין הזה. יושב ראש שומרי השבת משה מורגנשטרן, תודה רבה לך. מנכ״ל מפעל פיניציה מיכאל שוורץ, תודה רבה גם לך. וכן, בואו נאמר, בסוף התהליך הזה זה לא משנה, לצערנו הרב בסוף יש שם עובדים בירוחם שאולי פרנסתם נמצאת בסכנה או לא, ואם אנחנו ניגשים רגע לאמונה היהודית, אז עד רבה, אם הם יפסיקו לעבוד בשבת, על פי כל מקורותינו, חז"ל, גמרות, אין ספור המקומות האלה מקורות בכל חז"ל, שדווקא אז הם יצאו מכלל סכנת פרנסה. צריך לעשות, כן, אני אומר עוד פעם, במובן הדתי, אני בטוח שכל אדם שלא מונח בעניין הזה יגיד בו, אתה הוזה, מה אתה מדבר, המפעל בסכנה, לכן הם בסכנה. בדיוק ההפך, שבת היא מקור הברכה, פרנסה מגיעה בזכות שבת, וכך אמנותינו וזכותנו וחובתנו לשמור על השבת, כי יהודים מאמינים בני מאמינים, אבל הנה, אנחנו שומעים גם את הצד השני, ולא פוחדים להשמיע גם את הצד השני, כי בסוף שבת מעל הכל, שום דבר לא יכול לסדוק אותה. אז אם יהיו עוד פתרונות, אנחנו מחר בעזרת השם נרחיב על העניין הזה בהרחבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של פרסומות ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מזרנים זה מנדלבוים, אל תפספסו. מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם ברעיתי טאץ' דיזיין, אזור התעשייה שילט מעל רמי לוי.
מזרנים זה מנדלבוים.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
המופתה זה גם וגם. בריאות יוקרתית קשרה למהדרין בעיירה הציורית, ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתה. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
האם שאלתם את עצמכם מה זה ילד רעב? ילד רעב זה ילד שרוב יומו מתבסס על לחם. ארגון יד עזרה ושולמית עוטף את הילדים הללו באהבה וחמלה ודואג לכל צורכיהם. כשאתם תורמים ליד עזרה ושולמית, אנחנו יכולים להכניס עוד ועוד ילדים יתומים לבית החם. שם הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. חייגו עכשיו, תרמו והכניסו עוד ילד. כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
ובכן, הסקר הגדול להורים נמשך. יהודה פולק, שלום לך.
שלום מנחם טוקר.
אתה אבא לחמישה ילדים. בן כמה הגדול או הגדולה?
הגדול שלי בן 17, קוראים לו איתמר.
אז הנה שאלה בשבילך. כשאיתמר מבקש ממך את הטלפון שלך לכמה דקות, מה אתה עושה?
תלוי מה הוא צריך.
הוא אומר לך, אבא, תן לי רגע את הטלפון שלך, אני רוצה להתקשר למישהו.
אני נותן לו, אבל נשאר צמוד לידו.
למה נשאר צמוד?
אתה לא מבין לבד.
אני מבין. השאלה אם אתה מבין מה שאתה אומר לי.
הסקר מבוצע עבור בניין לעתיד. להשתתפות בסקר ולשמיעת התוצאות, חייגו כוכבית 60-18.
נשים ונערות יקרות, ארגון החסד חסדי נעמי מזמין אתכן לערב מיוחד ומענה לציון 20 שנות שיתוף פעולה עם חברת מטרנה. במהלך הערב עיסו דברים הגאון הרב ישראל מאיר לאו, הסופר הרב חיים ולדר, טובי צייטלין ברון, במופע המרגש רק מילה אחת. האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב, ט' באייר, בשעה 7 בערב, באולמי ארמונות חן בבני ברק. שולחנות ארוחים ושי לכל משתתפת. הכניסה חופשית.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
הרבה תגובות בנושא הגננות, ויש גם הרבה מאוד תגובות בנושא שבת, פיניציה ועניינים נוספים. אנחנו בעזרת השם ארחיב, מחר נשתדל להרחיב בשני הנושאים הללו, להביא עוד תגובות ועוד קולות בעניין הזה, וגם הרב אמיר קריספל, חבר ועדת הרבנים למען השבת, כותב לנו שהסתיימה פגישה בין רבני ועדת השבת לבין חברי ההסתדרות. מחר נביא את הסיפור במלואו גם בעניין הזה, ואתם מוזמנים להמשיך להגיב, לכתוב גם למהדורה המרכזית באתר כל חי, גם באמצעות המייל באתר שם, ואנחנו נודה לצוות שלנו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן. שבוע חדש לפנינו, וגם כמובן אנחנו בימי ספירת העומר, על כל המשתמע מכך, נמשיך לנסות ולהרבות גם בסוגיית אהבת חינם, בין אדם לחברו, שמירת השבת, כל הנושאים הללו לחיזוק תורת ישראל ועם ישראל כאן. אתם מוזמנים להיות איתנו גם מחר, כאמור נשוב ונחזור לעניינים הללו. תודה לכם, אז אני ערב טוב ולהתראות.
כל חי תמיד איתי, כל